אנחנו ביום שלישי לפרשת פנחס, פרק חב, פסוק נון ב'. וידבר אדוני אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. מי זה לאלה שיקבלו את ארץ ישראל בנחלה? מסביר רש"י, לאלה תחלק הארץ ולא לפחותים מבין 20, אלה שמנינו אותם, שאמרנו עליהם קודם בתחילת העניין, מה שלמדנו אתמול, שהתורה אומרת יום ראשון היה כתוב שמבין 20 שנה ומעלה מונים את כל בני ישראל. אומרת התורה לאלה, כל אלה שהם נמצאים מגיל 20 ומעלה, הם יקבלו את נחלת ארץ ישראל. ממשיך רש"י, אף על פי שבאו לכלל 20 בטרם חילוק הארץ, אפילו אם היו הרי נגיד כאלה שהיו בני 8 באותו זמן שמנו את בני ישראל במדבר, שנות 40, היו בני 8, עד שחילקו את הארץ הם כבר היו בני 20. למה? שהרי 7 שנים כבשו ו7 חילקו, 7 ו7 זה 14, אז ייקח את הילד בן 8, הוא כבר עבר את גיל 20. זה לא יעזור לו, לא נטלו חלק בארץ אלא אילו 600,000 ו-1,000. מי שהיה מעל גיל 20 ביום הזה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בשנות 40, לאלה תחלק הארץ, מי שהיה מגיל 20 ועלה אז הוא קיבל נחלה בארץ. ואם היו לאחד מהם 6 בנים, לא נטלו אלא חלק אביהם לבדו. חלק אביהם, כי אביהם היה מאלה שקיבל נחלה בארץ, אז כל 6 בנים קיבלו את חלק אביהם. המשיך הלאה התורה, פסוק נ"ד, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית נחלתו, איש לפי פקודיו יוטה נחלתו. מסביר רש"י, מה זה נקרא לרב תרבה נחלתו? לשבט שהיה מרובה באוכלוסין נתנו חלק רב. שבט שהיה הרבה קהל קיבל חלק יותר גדול בארץ, שיחלקו את זה בין בני השבט. ואף על פי שלא היו החלקים שווים, שהרי הכל לפי ריבוי השבט חילקו החלקים, אז לפי זה אמרנו שהחלוקה הייתה הגיונית, חלק שהיה לו הרבה אנשים קיבל חלק יותר גדול. אז אם החלוקה היא הגיונית, אז למה צריך גורל? גורל זה מראה שעושים חלוקה איך שיוצא בפתקה. אומר רש"י, לא עשו אלא על ידי גורל, למרות שזה היה חלוקה על פי ריבוי השבט, למרות זאת עשו את זה על פי גורל. ועוד יותר, והגורל היה על פי רוח הקודש. הגורל עצמו היה מלווה ברוח הקודש, כפי שרש"י עוד מעט יתאר לנו, שקודם כל נאמר ברוח הקודש, עוד לפני שהוציאו את הפתקה, כבר נאמר ברוח הקודש מה אמור להיות כתוב בפתקה שאומרים להציב בעוד דקה.
הגורל לשבטים,
הגורל היה בין השבטים מול החלקים בארץ. שבט פלוני, איזה חלק הוא יקבל? שבט אלמוני, איזה חלק בארץ, כן. אבל לפני זה היה רוח הקודש שאמרה שהגורל שיעלה עוד מעט יהיה כתוב בו כך וכך, כפי שרש"י ממשיך ואומר. כמו שמפורש בבבא בתרא, מסכת בבבא בתרא כתוב, יש במסכת בבבא בתרא פרק שנקרא יש נוחלין, שמדבר שם על דברי, על כל דיני הנחלות. שם יש באריכות גם איך עם ישראל קיבל את נחלת ארץ ישראל בפעם הראשונה. אז ככה כתוב בגמרא, אלעזר הכהן היה מלובש באורים ותומים ואומר ברוח הקודש, אם שבט פלוני עולה, תחום פלוני עולה עמו. זאת אומרת, אם הפתקה הבאה תעלה נגיד על שם ראובן, אז הוא מראש כבר אומר, תדע לך שהפתקה שתצא בחלק בארץ יהיה כך וכך, אותו חלק, זה יהיה לראובן. ואז אחרי זה הוציאו את הפתקים, זה יהיה בדיוק ברוח הקודש מה שהוא אמר. והשבטים היו כתובים ב-12 פתקים ו-12 גבולים ב-12 פתקים, ובללום בקלפי, והנשיא מכניס ידו לתוכה ונותן 2 פתקים. היה מעובב 12 פתקים של שבט ו-12 פתקים של חלקים, והנשיא מכניס ידו לתוכה ונותן 2 פתקים. עולה בידו פתק של שם שבטו ופתק של גבול המפורש לו.
גם פלס.
כן?
זאת אומרת, מה שלא היה מוציא זה שלו.
יצא הפתק שלו. ויותר עוד נס היה פה. והגורל עצמו היה צווח ואומר, הפתקה שהוציאו דיברה ואמרה, אני הגורל עליתי לגבול פלוני, לשבט פלוני. שנאמר, איפה יודעים שהיה כזה נס? הפסוק אומר על פי הגורל, זה יהיה הפסוק הבא שנלמד. שני פסוקים. מסיים רשי ואומר, ולא נתחלקה הארץ במידה, לא חלקו את הארץ לפי שטח, לפי שיש גבול משובח מחברו. אם ניתנו לפי שטח, אז יש אדמה משובחת, יש אדמה פחותה, אז מה יעזור אם ניתנו לשטח בגודל, זה יתאים, אבל ב... זה לא במדבר, זה בארץ ישראל.
לא,
יש ערבה, כן, אם ניתנו לפי שטח, מה זה יעזור? אלא בשומה, זה נתנו את זה לפי שטח, אבל זה גם לפי ערך. בית קור רע כנגד בית צאה טוב. אדם שקיבל שטח גדול, בית קור זה שטח גדול, אם הוא היה רע, זה כנגד זה שהשני קיבל שטח יותר קטן, שהוא טוב. הכל לפי אדמים, חלוקה הייתה לפי ערך. הערה אחת צריך להעיר כאן ברשי, שהקושי שלא מובן, רשי מתאר לנו כאילו מה אמור להיות בכניסה לארץ. שבכניסה לארץ יהיה פתקים ויכניסו וכו'. אבל במציאות זה לא היה כך. למה? כי במציאות אנחנו יודעים ככה. קודם כל שבט ראובן וגד, וחצי שבט מנשה, בכלל קיבלו בהם רשיני. אז כבר ירד לנו שני שבטים לפחות, כן? אחר כך במציאות אנחנו יודעים שכשנכנסו לארץ ישראל, אז יהושע לא נתן לכולם את כולם. שבע שבטים לא קיבלו, כי הם לא רצו לקחת איתו חלק, אז הוא נתן להם את זה בתקופה מאוחרת יותר. אז בפועל לא היה את המצב הזה. אז איך רשי אומר שאנחנו 12 פתקים, 12 גבלים, בללו? אז המפרשים של רשי דוחקים, דהיינו מקשים ועונים, שכאן מדובר באופן תיאורטי איך היה הציווי מלכתחילה. אילו שבט ראובן וגד לא היו מקבלים מהעבר השני, אילו שבע השבטים שהלכו היו שותפים יהושע ביחד, הכל היה תקין. אילו הכל היה תקין, ככה היה צריך להיות. למרות שבפועל בשטח שהתקדלנו היו כמה שינויים בדבר. על הפסוק נוני, אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מתות אבותם ינחלו. כאן יש בגמרא שם במסכת בבא בתרא, כמו שאמרנו בפרק יש נוחלין, יש כמה מחלוקת בין שלוש דעות איך בדיוק זה היה, כי יש לנו כאן סתירה בין הפסוקים. כי מצד אחד כתוב לאלה תחלק הארץ, זה קראנו קודם בפסוק נ"ג, לאלה זה אומר לאותם יהודים שעומדים כרגע לפנינו להיכנס לארץ, ואילו כרגע קראנו שלשמות מתות אבותם הנחלנו, זה הולך לפי האבות שלהם, איך הדברים מסתדרים. אז רשי כאן מביא לפי אחד הדעות בגמרא, הוא אומר ככה, לשמות מתות אבותם אלו יוצאי מצרים. מי זה מתות אבותם? זה אלו שיצאו ממצרים. יוצאי מצרים הם לא אלה שהיו כאן להיכנס לארץ, כי יוצאי מצרים מתו במדבר. אז מה היה? כאן היה כאן דבר פלגרף. שינה כתוב נחלה זו מכל הנחלות שבתורה. התורה עשתה שינוי בנחלה שיש פה מכל נחלה בדרך כלל. בדרך כלל מה זה נחלה? שכל הנחלות החיים יורשים את המתים. מה זה נחלה? היה אדם שהיה חי, היה לו שטח, הוא מת, אז הבנים שלו יורשו את המת. וכאן מתים יורשים את החיים. פה היה תהליך הפוך. מה היה? אני אגיד את זה בעל פה ואז נקרא מבפנים. עשו ככה. נגיד אבא יצא ממצרים, כן? אבא זה שיצא ממצרים, היה לו אחר כך שני בנים. שני הבנים הללו, כל אחד מהם נולדו גם לא בנים. אבל האופן של הבנים שנולדו לאותם שניים לא היה זה. לאחד נולדו נגיד 9 ילדים, ולאחד נולד ילד אחד. האבא הזה שיצא ממצרים יש לו 10 נכדים, 2 בנים ו10 נכדים. אבל ה10 נכדים שלו מחולקים, נגיד 9 נכדים באו מבין אחד, ואחד מבין השני. עומדים עכשיו להיכנס לארץ, איך יקבלו את החלוקה? מה יהיה פה? אומרת התורה, היה כאן דבר כזה. קודם כל עומדים לפנינו 10 נכדים.
נרבת הרבה.
נרבת, כן? 10 נכדים עומדים פה?
כן.
לוקחים 10 נכדים, 10 יהודים שעומדים לפנינו וצריכים לקבל חלק בארץ, 10 האלה יקבלו 10 חלקים.
יחלקו
10 חלקים. טוב, יש לנו עכשיו 10 חלקים. עכשיו, לפי ההיגיון שאם אנחנו היינו חושבים לבד, מה היינו אומרים? 9 חלקים יקבל 9 בנים שבאו מהבן הזה, וחלק אחד יקבל לבן שבא מהבן השני. אומרת התורה לא. אחרי שחילקנו את זה לעשר חלקים, תחזור הנחלה לאבא, לסבא שלהם. הסבא יקבל עכשיו את כל העשר חלקים. לסבא הזה כמה בנים יש לו? שניים. הוא יחלק את זה לשניים, חמש לפה, חמש לפה. יוצא שהאלה שיש להם תשע יקבלו חמש, ואלה שיש אחד יקבל גם חמש. זה נקרא שהמתים יורשים את החיים. ככה התורה אומרת.
אבל בשטח
יקבלו. אלה שיש להם תשע יקבלו שטח של חמש, ואלה שיש לו אחד יקבל שטח של חמש.
למה חלקו לעשר?
מה? כי אם לא היו מחלקים לעשר, אם היו מחלקים את זה לכתחילה לאבא, כן, אז אבא יקבל שניים. יש לו שני בנים, שניים. אנחנו רוצים שהוא יקבל עשר. אז קודם כל החיים יורשים. קודם כל מחלקים את זה לחיים, לעשר. אחר כך המתים יורשים, מקבלים את מה שהנכדים קיבלו, והוא מחזיר את זה חזרה בחלוקה לשני המשפחות. נקרא את זה עכשיו ברש"י. רש"י אומר ככה. עוד פעם. שכל הנחלות, החיים יורשים את המתים, וכאן מתים יורשים את החיים. כיצד? שני אחים יוצאי מצרים. היו שני אחים, כמובן ביחד עם אבא שלהם. האבא היה מיוצאי מצרים, היה לו שני בנים. עכשיו, שהיו להם בנים בבאי הארץ. שני הבנים הללו, יש נכדים שהם עכשיו בבאי הארץ. לזה אחד ולזה שלושה. אני נתתי דוגמה של תשע ואחד, רש"י מביא את הדוגמה של אחד ושלוש. האחד, עכשיו, יש לנו אם ככה ארבעה ילדים שהם מבאי הארץ. ארבעה ילדים צריכים לקבל ארבעה חלקים בארץ, אז אומרים בסדר, יקבלו ארבע חלקים. האחד נטל חלק אחד, והשלושה נטלו שלושה, שנאמר, לאלה תחלק הארץ, זה היה הפסוק הקודם. אחרי אבל שחילקנו את הארץ לאלה, דיין יש לנו כאן ארבע יהודים עם ארבע חלקים, חזרה נחלתם אצל אבי אביהם. מקבל חזרה את הנחלה אבי אביהם, אבי אביהם זה אותו אחד מיוצא מצרים שהוא כבר לא חי, הוא כבר מת במדבר, הוא יורש עכשיו את הנכדים שלו ומקבל את ארבעת החלקים אליו, ואחרי שהוא קיבל את ארבעת החלקים אליו זה חוזר לשני הבנים שלו. יש לו שני בנים וחילקו הכל בשווה, שני הבנים יקבלו בשווה, למרות שאחד יש לו בן אחד ואחד שלושה, לא משנה, זה יקבל שניים וזה יקבל שניים, זה יקבל שניים וזה שניים, יחד יהיה ארבע. וזהו שנאמר לשמות מתות אבותם מנחל. זה שמה שהתורה אומרת פה, שזה צריך להיות משולב, מאלה תחלק הארץ, אבל זה גם צריך להיות לשמות מתות אבותם בשילוב יחד.
זה לא יהיה שווה, חלוקה לא תהיה שווה. פה מי שפחות בנים הוא ירוויח.
בהיגיון אתה צודק, אבל זה מה שהתורה רוצה שזה יהיה. שאחר שנטלו הבנים, חילקו לפי האבות שיצאו ממצרים. ואילו מתחילה חילקו עליהם עניין יוצאי מצרים, אם היינו מתחשבים רק ביוצאי מצרים ולא מתחשבים באלה שנכנסו לארץ, אז כמה יוצאי מצרים היה לנו פה? רק שניים. לא היו נוטלים אלו ארבעה, אלא שני חלקים. עכשיו נטלו ארבעה חלקים. זאת אומרת, אתה אומר זה לא הגיוני, אפשר להגיד לך הפוך. האמת היא שמי היה צריך לקבל את ארץ ישראל? יוצאי מצרים?
לא, לא.
כי הם היה בתוכנית המקורית, כשיצאו ממצרים היה צריך להיכנס לארץ? כן? אז בתוכנית המקורית ארץ ישראל שייכת ליוצאי מצרים. אם היינו נשארים בתוכנית המקורית, אז היינו מחלקים את ארץ ישראל בצורה כזו שמשפחה כזו שיש להם כרגע בפועל בכניסה לארץ ארבעה נכדים יקבלו רק שני חלקים, כי יוצאי מצרים פשוט זה יתעכב 40 שנה, אבל זה מגיע להם. אמרה התורה לא, בוא נתחשב גם בנכנסים לארץ. נכנסים לארץ יש ארבעה, אבל צריכים להתחשב גם ביוצאי מצרים שהם היו שניים. משלבים את שניהם ביחד, מקבלים את זה ארבעה חלקים, חוזרים חזרה למקור וזה מתחלק חצי
בחצי. יוצאי מצרים ירוויחו.
נכון, יוצאי מצרים הרוויחו.
כמה שפחות בנים, אז דווקא הוא הרוויח יותר.
לא, כן? יוצא שבין המשפחות היה משפחה שהיה להם בן אחד וקיבלו שטח גדול, ומשפחה אחרת, מה יקרה הדבר בפועל במשפחה רגילה שהסבא הלך לעולמו והוריש לבניו רכוש רב, שווה בשווה. הנכדים לא יקבלו שווה בשווה, נכון? כי הנכדים, אם אחד הבנים היה לו 20 ילדים ואחד היה לו רק ילד אחד, הנכסים של הסבא לא יהיו שווה בשווה. אז תגיד איפה הצדק? לא משנה. הנכסים היו של הסבא. עכשיו, זה בדיוק היה פה בחלוקה של ארץ ישראל. אך בגורל, כתוב פה בפסוק, אך בגורל יחלק את הארץ, יש כלל שכל מקום שכתוב אח זה בא למעט משהו, כולם בגורל אבל אח יש מישהו שהוא מחוץ לתחום, הוא לא בגורל. אומר רש"י, יצאו יהושע וכלב. יהושע וכלב לא קיבלו את הארץ בגורל, הם קיבלו את זה על פי השם בלי גורל, ורש"י מביא הוכחות. וכן הוא אומר, כתוב בפסוק, ויתנו לכלב את חברון כאשר דיבר משה, בלי גורל, ואומר על פי השם נתנו לו את העיר אשר שאל, בלי גורל. מתות אבותם, מה הדיוק במתות אבותם? יצאו גרים ועבדים. גרים ועבדים, עבד שהתגייר, עבד כנעני ששחררו אותו מתגייר, או גוי שהתגייר ונכנסו לארץ, לא קיבלו חלק בארץ. למה? כי זה על פי מתות אבותם. אם היו מסתכלים רק על פי הנכנסים לארץ, אז גם הם היו צריכים לקבל, אבל מכיוון שהולכים חזרה למצות אבותם, אז גרים ועבדים לא קיבלו חלק בארץ. פסוק מובב, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. אומר רש"י, על פי הגורל, הגורל היה מדבר, כמו שפירשתי, רש"י אמר את זה כבר קודם, בפסוק נ"ד, שהגורל היה מדבר. מגיד שנתחלקה ברוח הקודש, וכך נאמר על פי השם. היה פה גם על פי השם וגם על פי הגורל. רוח הקודש הייתה לפני הגורל, והגורל עצמו אחר כך, והגורל היה מדבר. אחרי שהתורה מפרטת באריכות את כל המשפחות של כל השבטים, את המספרים שלהם, את החלוקה של הארץ, עכשיו יש לנו את השבט לוי שעדיין לא חילקנו אותו ולא פירטנו את הכמויות שלהם, את המשפחות שלהם, והם גם לא קיבלו הרי חלק בארץ, שבט לוי כמו כולם, השם הוא נחל אדם. אז פה התורה עוברת לדבר על שבט לוי. ואלה פקודי הלוי למשפחותם, לגרשון משפחת הגרשוני, לקהת משפחת הקהתי, למררי משפחת המררי. אלה משפחות לוי. עכשיו הולכים על הנכדים, מי הם הבנים של גרשון, מי הבנים של קהת ומי הבנים של מררי. אלה משפחות לוי, משפחת הלבני, משפחת החברוני, משפחת המחלי, משפחת המושי, משפחת הקורחי, וקהת הוליד את אמרם. הנכדים היו ככה, שלבני, משפחת הלבני זה הבנים של גרשון, משפחת החברוני זה של קהת, ומשפחת המחלי והמושי זה מררי. אחר כך משפחת הקורחי היא מאיפה? מקהת. למה היא באה? לא עוד פעם, היא לא נכתבה קודם, למה היא נכתבה כאילו לא בסדר? אז היה צריך להיות כתוב, לפי הסדר היה צריך להיות כתוב משפחת הלבני, אחר כך היה צריך להיות כתוב משפחת החברוני, משפחת הקהתי, ביחד עם הבנים של קהת. אז רש"י מסביר, אלה משפחות לוי, חסר כאן משפחת השימי והעוזיאלי וקצת מן היצרי, מכיוון שממשפחת קורח, משפחת היצר, שיצר הוא הבן של אמרם, בן יצר בן קהת, כן, הבן של קהת. כיוון שיצר הוא הבן של קהת, ומשפחת היצרי חסרים קצת, כמו שכבר למדנו השבוע, שהייתה מלחמה עם שבט לוי וחלק ממשפחת לוי מתו. לכן התורה אומרת קודם כל את המשפחות השלימות, אחר כך היא כותבת את המשפחת היצר, שמשם נשאר רק משפחת הקורחי. פסוק נ"ט, ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, ותלד לעמרם את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם. אומר רש"י, אשר ילדה אותה ללוי אשתו, לידתה במצרים, והיא נורתה במצרים.
יוכבד
נולדה במצרים, אבל ההיריון שלה היה בארץ כנען. כשנכנסו לארץ ישראל, הרי ירדו, והתורה מפרטת בספר בראשית, 70 נפש ירדו למצרים. יוכבד נולדה בכניסה למצרים, בין החומות, שם היא נולדה.
אז היא הייתה
70, היא השלימה. כשנכנסו לתוך החומה היא ילדתה, כשנכנסו לחומה נולדה יוכבד, והיא השלימה מניין 70. שהרי בפרטה, אם תסתכל את הפירוט, היא אתה מוצא לה 69. לכן פה כותבת התורה שילדה אותה במצרים. הדיוק הוא ילדה במצרים, אבל ההיריון היה בארץ כנען. לכן פה מדגישים אשר ילדה. הזכירו את שמה כי רוצים להזכיר את הפירוט של המשפחות של קהת, משה ואהרון. אז אומרים את האמא יוכבד בת לוי ותלד את משה ואת מרים אחותם. אהרון, משה, מרים וחתם, אבל הדגש, ילדה אותה במצרים, מדגיש, מסביר רש"י, שילדה ולא ההיריון. פסוק סמך, ויוולד לאהרון את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר, וימת נדב ואביהו בהקריבם אש זרה לפני אדוני. והיו פקודיהם, 23,000, כל זכר מבין חודש ומעלה, כי לא תפקדו בתוך בני ישראל, כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל, לא מנו את לוי כמו כולם. אומר רש"י, כי לא תפקדו בתוך בני ישראל להיות נמנים בני 20 שנה. ומה טעם? מה הסיבה שלא מנו את שבט לוי יחד עם כולם? כי לא ניתן להם נחלה. והנמנים מבין 20 שנה היו בני נחלה, שנאמר, מה קראנו קודם בפסוק נ"ד, איש לפי פקודיו יותן נחלתו. כן? אז אם כך נשאלת השאלה, למה בכלל מונים את שבט לוי פה? מה הם קשורים פה? הרי כאן אנחנו רוצים למנות, רצו לכבד אותם, בני כבודם מנו אותם, לכן מנו גם ביניהם את משה בנפרד שמות אישיים שלא עשו את זה בשבטים קודמים, זה בני כבודם של שבט לוי. ואז מסכמת התורה, אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. זה כל היהודים שמנו אותם לפני הכניסה לארץ ישראל. ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. כל אותם יהודים שנמנו פה, לא היה אחד מאלה שנמנו בתחילת ספר במדבר. כי בתחילת ספר במדבר זה אלה שנכנסו לארץ. והרי כל אלה שנכנסו לארץ מבני 20 במעלה, אלה שיצאו ממצרים, היו מבני 20 במעלה, כולם מתו במדבר. כל אלה שמנו פה, הם לא אלה שכלולים במניין ההוא, כי אמרנו ש... חוץ משניים, זה הפסוק הבא יגיד מי. כי אמר אדוני להם, מות ימותו במדבר, ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. מדגיש רש"י, הוא אומר, ובאילה לא היה איש וגומר, זה על פסוק הקודם רש"י, ובאילה לא היה איש, מדגיש רש"י, איש זה גברים, אבל נשים כן נשארו, אבל על הנשים לא נגזרה גזירת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ. האנשים אומרים, ניתנה ראש ונשו במצרימה, והנשים אומרות, תנה לנו אחוזה. גברים הרימו ידיים, אמרו, רואים, לחזור למצרים. נשים טענו, אנחנו רוצים קדימה, רוצים את ארץ ישראל. לכך נסמכה פרשת בנות צלופחד. לכאן, כפי שנראה עוד מעט, שבנות צלופחד תבעו חלק בארץ. משם מביא רש"י את הביטוי תנה לנו אחוזה, כדי להדגיש לנו עד כמה בנות צלופחד, נשים, חיבבו את הארץ יותר מהגברים.
האופי שלהם היה חזק. כן.
אומרת התורה עכשיו, הלאה, ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה, ומלכה ותרצה. אומר לנו רש"י, שואל רש"י שאלה פשוטה, כתוב למשפחות מנשה בן יוסף, הרי היה כתוב מילה אחת קודם, בן מחיר, בן מנשה, אז אנחנו יודעים שהם ממשפחת מנשה בן יוסף. מה התורה מיד אומרת למשפחות מנשה בן יוסף? זה שואל רש"י, למה נאמר, אבל לא כבר נאמר בן מנשה, אלא לומר לך, יוסף חיבב את הארץ, שנאמר ועליתם את עצמותי וגומר, ובנותיו חיבבו את הארץ, שנאמר תנה לנו אחוזה. מאיפה בא לבנות צלופחד התשוקה הזו לקבל חלק בארץ, הם קיבלו את זה ממשפחות מנשה בן יוסף. וללמדך, דבר נוסף אומר רש"י, שהיו כולם צדיקים. מי זה כולם? צלופחד וחפר וגלעד ומחיר ומנשה ויוסף. כל אלה שנמנו פה. שכל מי שמעשיו ומעשי אבותיו סתומים. אם יש לך רשימה, לא יודעים מי היה גלעד, מי היה מחיר, מי היה חפר, לא, מעשיו סתומים. הוא פירט לך, כתוב באחד מהם ליחסו לשבח, ובאחד מאלה התורה נותנת שבח גדול, שזה בנו צלופחד. הרי זה צדיק בן צדיק, סימן שכל הרשימה כולם צדיקים. אבל כשלפעמים יש לנו אחד מהם שידוע לגנאי, למשל קורח בן ניצר בן קהת, אז זה לא אומר שיצר היה רשע וקיאת היה רשע, כי כוח מפורסם, אבל כשהאחרים לא מפורסמים ורוצים להדגיש אחד מהם, ואם יחסו לגנאי, אומר רשי, כגון בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע, זה הסיפור הידוע שהרגו את גדליה, מזה בא צום גדליה, כן? זה ישמעאל בן נתניה בן אלישמע הרגו את גדליה בן אחיקם, בידוע שכל הנזכרים אם היו רשעים היו, כלומר שישמעאל היה רשע שהוא הרג את גדליה, וכתוב בן נתניה בן אלישמע, זה ידוע שכולם היו גם כן רשעים. המשיכה לרשי להסביר, התורה מפרטת את השמות של הבנות מחלה, נועה וגומר. שואל רשי שאלה, ולהלן הוא אומר בהמשך שנלמד בעזרת השם את הפרשה של מסעי בפרק למדוו פסוק י' א', בהמשך שם התורה מפרטת עוד הפעם את השמות הללו של מחלה ותרצה, שם כתוב סדר שונה, פה כתוב מחלה, נועה וחוגלה ומלכה ותרצה, שם כתוב מחלה, תרצה וחוגלה ומלכה ונועה, סדר שונה. ולהלן הוא אומר ותהיינה מחלה תרצה. עונה רשי מגיד שכולן שקולות זו כזו, לפיכך שינה את סדרן, כולם היו שקולות ולכן התורה שינתה את הסדר שלהם להגיד לנו שפעם ככה פעם ככה. עכשיו הדגש פה הוא כזה, אחורה את השאלה הזו היה רשי צריך לשאול בפרשת מסה, הרי עוד לא למדנו את פרשת מסה, אנחנו עוד לא יודעים שלהלן יש שינוי. שהגיע לפרשת מעשה, שם רשי היה צריך בעיקר לשאול את השאלה הזאת. למה פה הוא שואל? כי האמת שכבר בפרשתנו, בפרק חבב, פסוק למד ג', כבר היה את כל הרשימה של בנות צלופחד. היה כתוב, ושם בנות צלופחד, מחלה ונועה, וחוגלה מלכה ותרצה. כאן היה לנו כבר את כל הרשימה. אז למה התורה צריכה עוד פעם לכתוב ואלה שמות בנותיו? סך הכל, לא לפ... סך הכל לפני פרק אחד בקושי היה לנו את השמות שלהם, אז למה התורה צריכה באותו פרשה לכתוב ואלה שמות? היה מספיק שיהיה כתוב פה בפסוק ותקרבנה בנות צלופחד, אנחנו כבר היינו יודעים מי הם בנות צלופחד. אומר רשי, אתה יודע למה התורה רוצה לחזור על זה? יש סיבה. מה הסיבה? אומר רשי ככה, פעם ראשונה שאומרים את השמות שלהם, בסדר, זה פעם ראשונה, מובן. פעם האחרונה בפרשת מסי היינו יכולים לחשוב שהסיבה למה שמה אומרים את זה, זה כי שמה הפסוק אומר איך שהם התחתנו, כתוב התיינה, מחלה וכולי לבני דודי לנשים, היינו יכולים להגיד את זה למה שמה זה כתוב בסדר שונה, כי שמה זה כתוב לפי סדר הנישואים שלהם, זה הסדר שהם התחתנו. אומרת התורה עוד הפעם פה את השמות להדגיש לנו מה הפעם הזו, הפעם הזו בא להדגיש לנו עוד הפעם להגיד לנו שכולם שקולות זה כזו. זה הסיבה. זאת אומרת, אם זה לא היה כתוב, לא היינו יודעים כלום. היינו אומרים, פעם ראשונה זה סדר תולדותם, פעם אחרונה זה סדר הניסויים שלהם. חוזרת התורה עוד הפעם, אז השאלה היא לא בעיקר מהלהלן, השאלה היא מפרשתנו, רק הלהלן מחזק את העניין. זה ההסבר. על הפסוק ב', ותעמוד נא לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח אוהל מועד לאמור. אומר רשי, לפני משה ולפני אלעזר מגיד שלא עמדו לפניהם אלא בשנת ה-40 אחר שמת אהרון. זאת אומרת, הם היו כאלה שחיכו בסבלנות, חיכו עד שנת ה-40, כי הם היו בטוחים אולי משה עצמו יכניס אותם לארץ. הם אמרו, אולי תתבטל הגזרה, חכה בסבלנות. אבל ברגע שהם ראו שאהרון נפטר, זאת אומרת שהגזירה שהקדוש ברוך הוא גזר שמשה ואהרון לא ייכנסו לארץ, הנה זה הולכת להתממש, אמרו זה הולך להתממש, אז מה נחכה עכשיו עד שניכנס לארץ ואז נתחיל את הטענות שלנו, יגידו לנו שלא רוצו לשמוע אותנו בכלל, בואו נתפוס מהר משה. את משה רבינו מגיד שלא עמדו לפניהם אלא בשנת 40 אחר שמת אהרון, לפני משה ואחר כך לפני אלעזר, כך כתוב הפסוק. שואל רשי, אפשר אם משה לא ידע, אלעזר יודע? מה, הלכו למשה ואז משה לא יודע, הלכים לאלעזר? אלא שרס המקרא ודורשהו. אומר, הפוך, למרות שהסדר הוא משה, אלעזר ונשיאים וכל העדה, לא חפור, הלכו לכל העדה, אמרו להם לא יודעים, הלכו לנשיאים, לא יודעים, הלכו לאלעזר, לא יודעים, הלכו למשה. תכתוב את זה בסדר הפוך. דברי רבי יושעיה, אבא חנן משום רבי אלעזר אומר, בבית המדרש היו יושבים ועמדו לפני כולם, באו לבית המדרש, ישב שם משה ואלעזר הכהן והנשיאים וסנהדרין, והם באו לפני כולם ביחד, בלי לעשות הבדל, נכנסו חמש בנות לבית הכנסת, אמרו, רבנים גדולים, אנחנו, יש לנו טענה. מה הטענה? אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה נועדים על אדוני בעדת קורח, כי בחתומת ובנים לא היו לו. ואז הם טוענים שהם רוצים חלק בארץ ישראל. אומר רשי, והוא לא היה, וגומר, אומרים, אבא שלנו אומנם מת במדבר, אבל הוא לא היה מאלה ש...
מתי מדבר.
והוא, לפי שהיו באות לומר בחתומת, הם רצו להדגיש שהוא מת בגלל חטא אישי שלו, עוד מה נראה מה היה החטא שלו, נזקקו לומר, לא בחטא מתלוננים, ולא בעדת קורח שיצאו על הקדוש ברוך הוא, אלא בחטאו לבדו מת, ולא הכתיא את אחרים עמו. כן? לא הכתיא את אחרים עמו. ואז הם אומרים ככה, מה היה החטא? רבי עקיבא אומר, מקושש עצים היה. ורבי שמעון אומר, מן המעפילים היה. מקושש עצים היה סיפור שלמדנו שעם ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ואז הרגו אותו. זה היה צלופחד לפי דעת רבי עקיבא. ולפי דעת רבי שמעון כתוב שהיו ויעפילו לעלות אל ראש ההר ומתו. יש כאן בדרך כלל רש"י לא מביא שמות של תנאים מי אומר מה. למה פה מדגיש רש"י שרבי עקיבא אומר ככה ורבי שמעון אומר ככה? רבי עקיבא ידוע שבכל הזדמנות שיש לו כתוב עליו בגמרא שהוא רגיל לזכות את ישראל. אומר רבי עקיבא, אני מעדיף למצוא שהוא היה בחטא כזה שבאמת זה היה אישי, והוא באמת לא גרר אף אחד איתו, ובאמת אף אחד לא היה קשור, הוא היה ממש לבד. אז עדיף להגיד שהוא היה מקושש עצים. רבי שמעון טוען, מן המעפילים היה, מה הוא מדגיש? הם אומרים שכשהם אומרים בחטא מת, לפי רבי שמעון, במילים האלה בחטא מת צריך להיות גם ציון למה מגיע לו חלק בארץ. החטא עצמו הוא חטא כזה שזה גורם לו לקבל חלק בארץ. למה? מה רצו המעפילים? הם רצו לעלות לארץ במצירות נפש, אחרי ששמעו את הגזרה רצו לעלות. בחתומת הוא מת בגלל שהוא היה מהמעפילים, זאת אומרת הוא כל כך השתוקק לקבל חלק בארץ, אז מגיע לו חלק בארץ. פה הם טוענים בפסוק ד', למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן. תנה לנו אחוזה בתוך אחרי אבינו. זאת אומרת, יצא שהסבא שלנו יחלק את הארץ לבנים שלו, יצא שאבא שלנו, האחים שלו יקבלו, ואבא שלנו, בענף הזה של המשפחה, לא יקבל כלום, כי אין לו בן. למה יגרע שם אבינו? אנו במקום בן עומדות. עכשיו, הם לא היו סתם נכנסו, הם היו חכמות, והיה להם, ידעו ללמוד, והם כבר, עוד לפני שענו להם תשובה, הם כבר אומרים, ואם תגידו, ואם אין הנקבות חשובות זרע, אם תגידו לנו, נו, בנות לא שוות שום דבר. אם תגידו ככה, נוכיח לכם שבנות כן שוות. איך נוכיח לכם? תתייבם אמנו ליוון. האמא שלנו, אחרי שאבא שלנו, הם טוענים, צלופחד מת. אמא שלנו יכולה להתייבם לאח אחד מהאחים? היא לא יכולה, כי יש בנות.
בגלל שיש בנות?
כן. בתורה כתוב איש כי ימות ובן אין לו, בתורה כתוב שאם אדם מת אין זרע, אין לו זרע, אז אשתו תתייבם לאחיה. אז הם טוענים ככה, ממה נפשך? אם אנחנו לא נחשבות לכלום, אז שאמא שלנו תתייבם. למה אמא שלנו לא מתייבמת? כי יש המשך לאבא, יש המשך, אז אנחנו רוצים לתבוע את ההמשך הזה, לקבל חלק בארץ. כי אין לו בן. אם היה לו בן, לא היו טובות כלום. מגיד שחכמניות היו. ואז הפסוק, מה קרה? משה רבינו שמע את זה, ואז משה רבינו אומר, ויקרב משה את משפטן לפני אדוני. לא כתוב ויקרב משה את דבריהם משפטן. זאת אומרת, כבר למשה רבינו בראש היה פעם את המשפט, את המסקנה הוא ידע, אבל מה? נתעלמה, אומר רש"י, ויקרב משה את משפטן, נתעלמה הלכה ממנו. משה רבינו נתעלמה ממנו הלכה מה להגיד להם, וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר, מה משה רבינו אמר? והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליי, אז פה נפרע ממנו שנשכח ממנו הלכה. דבר אחר, ראויה הייתה פרשה זו להיכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלופחד ונכתבה על ידן. עכשיו יש כאן נקודה אחת מעניינת, יש לנו כבר שתי הלכות שמשה רבינו נעלם ממנו. סך הכל בסוף פרשה הקודמת היה לנו את הסיפור שבאו נשיא שבט שמעון עם כוסבי בצור למשה רבינו ואומר לו, זו הלכה, זו אסורה ומותרת, אם תאמר אסורה בת יתרו מי תירא לך. ואז מה כתוב? משה רבינו נשכחה ממנו הלכה. סך הכל עברנו עוד פרשה אחת, שוב נשכחה. מה קרה למשה רבינו? נשכחו הלכות? מה? אז אמנם שמה הסברנו שלמה נשכח ממנו הלכה כדי שיבוא פנחס, ופה הסברנו שנשכח ממנו הלכה כדי שיבוא צופן. אז יש כאן הסבר מעניין מאוד שהרבי אומר כך: עם ישראל לא הפסיד כלום מזה שנשכח ממנו משה הלכה. למה? גם אם הוא לא היה נשכח ממנו הלכה, משה לא היה יכול לפסוק שום דבר בדבר. גם אם משה רבינו היה זוכר את ההלכה גם פה וגם פה, הוא לא היה יכול להגיד כלום. למה? כי הוא היה נוגע בדבר. איפה היה נוגע בדבר? בסיפור הקודם פרשת בלק, באים למשה ואומרים לו, אם תגיד ככה אז באתי, אז מי תיר את אשתך? ברגע שמערבבים את אשתו של משה, מה עכשיו? מה שהוא יגיד עכשיו הוא נוגע בדבר, הוא לא אומר כלום. גם אם הוא היה זוכר הוא לא היה אומר כלום. פה מה הוא נוגע בדבר? פה מה הוא נוגע בדבר? באים ואומרים לו, אבא שלנו לא היה נגדך, הוא לא היה בעדת קורח. הסיפור של קורח היה לפני 40 שנה, 40 שנה קודם. אבל ברגע שאומרים לו, אבא שלנו לא היה מאלה שהלכו נגדך, הרבבתם אותי בעניין, אני לא אומר כלום, אני נוגע בדבר. רואים עד כמה צריך להיות זהירות שאדם רוצה לפסוק דבר, אם מכניסים לו איזה נגיעה. מה הנגיעה פה? סיפור שהיה לפני 40 שנה, הכנסת, הזכרת את העניין. לכן הקדוש ברוך הוא שרצה להיפרע ממשה רבינו שישכח ממנו, באיזה מקום הוא בחר הקדוש ברוך הוא שישכח ממנו? במקום כזה שבן כוחו לא יפסיד לו שום דבר אם זה ישכח, כי הוא בן כוחו לא היה אומר שום דבר. כי אם היו מפסידים משהו, זה לא היה נשכח ממשה רבינו שלו.